רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, ומה שלומכם? יום חמישי, אבל השבוע היה שבוע קצר. אתם שוכחים שיום ראשון היה ערב חג, יום שני היה חג שבועות, שלישי רביעי, ואופ, אנחנו בסוף שבוע חמישי. אבל גם בשבוע כל כך קצר היו כל כך הרבה דברים שקרו, ולצערי, לא יודע, צערי חלק גדול מהמרואיינים פשוט לא רצו לעלות לשידור מסיבותיהם הם, ועדיין יש לנו סיפורים מאוד מעניינים, אולי לא חדשותיים, אבל עדיין מאוד מעניינים. בעצם סיפור אחד חדשותי על מעון שיקומי בכפר סבא שעשוי להיסגר בסוף השנה, כי מפעילי המעון לא עומדים בתקנים, וההורים מול שוקת שבורה. מה יהיה עם הילדים שלהם שנה הבאה? דברי מתי, אחד ההורים לילדים. מה אתם יודעים על אילוף כלבים? אני לא יודע הרבה אילוף כלבים, אבל גם אין לי כלב מצד שני. אבל, יש מי שכן מבין. צור גרנות, הוא מאלף כלבים, אבל יש לו שיטה מיוחדת, הוא מיד יעלה לשידור, ויתן לנו קצת רקע על אילוף כלבים בשיטתו המיוחדת. עוד חדשה שאני מקווה שהמרואיין יספיק לעלות לשידור, בני הרצליה, קבוצה אהודה עליי, בשרון, גם מכבי רעננה כמובן, הולכת להיות קבוצת פתחה, בעצם חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם מכבי הוד השרון, שמכבי הוד השרון תהיה קבוצת הפיתוח שלה, מה שאומר ששחקני הנוער והצעירים של הוד השרון, של הרצליה והוד השרון, יזכו לדקות משחק משמעותיות, ואולי קצת יעלה את כדורסל גם בהוד השרון, וגם יעזור להרצליה להגיע למקום האמיתי שלה, שזה אליפות מיוחדת. גם רעננה כמובן תקחו שלכן אליפות, כי אני לא יכול לבחור בין אחת לאחת. וכל השבוע, כל רגע פנוי, נעסק בוועידת הנדלן הגדולה שלנו, ותקשיבו, הולכת להיות ועידה יוצאת דופן, אבל באמת יוצאת דופן. מאוחר יותר אני ארחיב על מי הולך להיות, מה הולך להיות, יהיה מרתק. אבל מישהו פה מחק לי את כל מה ששמתי.
עכשיו בשידור חי מדברים מקומי. עכשיו בשידור חי מדברים מקומי.
טוב, בסדר, אוקיי, נשים ברכה לי המוזיקה, נשים שיר אחר ונעלה את השדרן הראשון שלנו. איך נקרא לזה מתנה?
עכשיו בשידור חי מדברים מקומי. עכשיו בשידור
שגיע המחשב.
לא, כנראה כשהוא שגיע מזה.
עכשיו בשידור עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת עכשיו בשידור חי מדברים מקומי.
טוב, אז משהו השתבש במחשב של השירים שלנו. אתם זוכרים שפעם שדרני רדיו אומרים אנחנו נשים דיסק או מתקליטייה? אז עכשיו הכל על המחשב, המחשב קצת השתבש, השידור נהדר. אני אתקשר למוריין הראשון שלו, מתן שמו שיר מהמחשב השני, שזה גם אפשרות. הטלפון לא עובד?
אם אתה מרים את הטלפון למעלה, עד מספר 10, יש כאן צפצוף הזה. 5 ומטה.
טוב.
זה מניסיון.
צור, שומע אותי?
כן.
אוקיי, איי, סליחה על התקלה. שומע אותי גם עכשיו?
כן.
אוקיי, מצוין, סליחה על התקלה. מה שלומך, צור? תקשיב, קרן, הכתבת שלנו, אמרה לי שאתה, לא אגדיר את זה כקוסם, אבל יש לך דרך מיוחדת לאלף כלבים.
לא לאלף, אני לא קורא לעצמי מאלף.
אוקיי, בוא נתחיל מזה, בוא תן לי קצת רקע על כלבים, כי באמת הידע שלי בכלבים חוץ ממלטף כלבים ברחוב, זה בעל חיים נחמד, אבל מה אני מפספס?
כלב זה הראי של הבן אדם, אני רואה בו בתור מנטור אישי שמלמד אותך כל רגע ורגע איך נכון להתנהג. כי כשאתה לא מתנהג נכון, הכלב שלך לא מתנהג נכון, זה כמו מראה כזאת. שאפשר ללמוד ממנה הרבה.
זה נשמע מרתק, אבל מה, יש לו אינטליגנציה כזו גבוהה שיכול לקרוא אותנו כאנשים?
הרבה יותר ממה שרוב האנשים חושבים. כלבים חשים בשינויים ביוכימיים שמתרחשים בגוף שלנו. וכל שינוי רגשי שלנו מוביל לשינוי ביוכימי. ובגלל זה כלבים מאוד מאוד ברור לנו איך אנחנו מרגישים.
ברור להם איך אנחנו מרגישים.
מה אתה אומר?
ברור להם, זאת אומרת, אם אני רואה כלב ברחוב, אני מביע כלפיו פחד.
הוא ידע את זה.
אבל לכלב גם יש אישיות משלו, נכון? זאת אומרת, יש כלבים תקיפים יותר, פחות תקיפים, ידידותיים יותר או פחות.
כן, יש להם אופי שונה, מזג שונה, בהחלט.
ואיך אתה, אוקיי, אמרת שאתה לא מאלף, אז מה אתה?
אני התנהגותן כלבים.
התנהגותן כלבים, מה זה אומר בעצם?
זה אומר שלהבדיל מאילוף, שבאילוף מלמדים את הכלב פקודות, אני מלמד את הכלב התנהגות. מתוך ידיעה שברגע שהבעל הכלב ידע איך לגרום לכלב שלו להיות רגוע ולהתמסר, לא צריך שום פקודה כדי שהוא יהיה החבר הכי טוב והנאמן שלך. זאת אומרת, אני אומר, אם אנחנו רוצים לאלף את הכלב לאיזושהי מיומנות מיוחדת, כמו למשל כלב נחייה לעיוור או כלב גישוש, כן, אז צריך לאלף אותו. אבל אם מה שאני בסך הכל רוצה זה כלב שיהיה קשוב אליי, ויהיה חבר שלי ויהיה נאמן אליי, לא צריך ללמד אותו שום פקודה. והטכניקות הן שונות. באילוף משתמשים בפרסים ובעונשים, שיטת המקל והגזר. ואני לא משתמש לא בפרסים ולא בעונשים.
אוקיי.
אני יכול לתת לך דוגמה?
בשמחה. בוא ניקח שתי דוגמאות. ניקח גור קטן שהגיע למשפחה, וניקח כלב שהיה תקופה ארוכה יותר במכלאה וחיכה לאימוץ.
לא, אני מה שאני מנסה, הדוגמה שאני רוצה לתת היא על ההבדל בין אילוף לבין מה שאני עושה.
אוקיי.
אוקיי, אז הדוגמה היא לא מעולם הכלבים, אלא מעולם הנהיגה. כשנוסעים ברכב במכונית, יש רק אדם אחד שהוא הנהג. הוא זה שעושה את ההחלטות. החלטות לפעמים גורליות של חיים ומוות. הנוסעים, גם להם יש תפקיד. התפקיד של הנוסע הוא לאפשר לנהג לנהוג. או במילים אחרות, להיות רגוע ולהתמסר. תחשוב על זה שאנחנו במושב האחורי, כשמישהו אחר נוהג, יודעים ויכולים להיות רגועים ולהתמסר למרות כל הסכנות, בזכות העובדה שאנחנו מבינים שיש מישהו אחר, שאנחנו סומכים עליו, שהוא יחליט החלטות עבורנו. ואנחנו צריכים לאפשר לו לעשות את זה. אז באילוף כלבים, אם לפי הדוגמה שלי, מה שעושים זה שמלמדים את הכלב להיות נהג מוצלח יותר, כי פונים אל המאלף כשיש בעיה עם הכלב, כשהוא נובח, או לצורך הדוגמה שלנו של המכוניות סופר, או שהוא קופץ, אז הוא נופץ על הגז, זאת אומרת, הוא נהג לא מוצלח. אז בעזרת אילוף, בעצם מלמדים אותו להיות נהג טוב יותר על ידי פרסים ועונשים, וזה תהליך מאוד מאוד ארוך, וברוב המקרים לא יעיל. מה שאני עושה, זה במקום ללמד את הכלב לנהוג יותר טוב, אני מחליף את התפקידים, אני מלמד אותו להיות נוסע, ואת הבעל הכלב אני מלמד לנהוג. זאת אומרת, לא אמרנו לא תישאר בבית, אין לך עבודה. לא, יש לך עבודה, והיא עבודה חשובה. אתה צריך להיות רגוע ולהתמסר. וברגע שהבן אדם יודע להביא את הכלב שלו למצב רגוע ומתמסר, נפתרו לו כל בעיות ההתנהגות, ללא יוצא מן הכלל.
אז מה שאתה אומר בעצם, שאם אתה ממשיל את בעל הכלב לנהג, אז נהג צריך לראות את הכביש ואת הנושאים שימצאים אצלו ברכב. ולגרום להם להרגיש בטוח, גם להכיר את הסיטואציות, את המכשולים בדרך, וגם לנוסעים לבוא ולהגיד את הם בידיים טובות. זאת אומרת, לא ידפוק ברקסים קיצוניים, או עקיפות חסרות אחריות, כי זה מוביל בעצם להתנהגות של הכלב.
נכון מאוד.
תשמע, גישה מעניינת. איך זה עובד בפרקטיקה?
בפרקטיקה, למשל, דוגמה, כדי שהנוסע...
אני יכול לשאול אותך שאלה קונקרטית על כלב שהוא... הבן שלי ובת זוגו יש להם כלב בבית שהוא עם סוג של חרדת נטישה. ותמיד שמגיע לוקח זמן עד שהוא מתרגל לאורחים, הוא נובח, 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 הוא לא תקיף, הוא כלב גדול, הוא לא תוקפן, אבל הוא נובח בבעלה כל פעם שהוא רואה אנשים חדשים, ולוקח לו הרבה זמן עד ש... הוא מקבל אותם.
שני דברים שונים זה שהוא נובח לאנשים חדשים וחרדת נטישה, זה לא סבר בכלל.
אוקיי.
חרדת נטישה זה כלב שחרד מהקטע שמשאירים אותו לבד.
אוקיי.
זה לא לא הסיטואציה, אני מבין.
לא. גם, אבל...
תראה, חרדת נטישה, מכל בעיות ההתנהגות, זו הבעיה המורכבת ביותר לפתרון.
אוקיי.
מדוע? כי כמו... אוקיי, בוא נחזור לדוגמה של הנהג.
אוקיי.
אוקיי, אז כדי שאני, אני עכשיו הנוסע, אני לא הנהג, כדי שאני ארגיש ביטחון, אני לא מכיר את הנהג, אני לא יודע אם הוא נהג טוב או לא טוב, אז כדי שאני ארגיש ביטחון, אני בוחן את הנהג שלי. אני רואה קודם כל איפה תשומת הלב של הנהג. כדי שאני ארגיש ביטחון, התשומת לב שלו לא צריכה להיות עליי הנוסע, אלא צריכה להיות על הדרך. נכון?
אוקיי.
הוא חייב להיות רגוע. אני לא יכול לסמוך על נהג שהוא לא רגוע. אני צריך לראות שלפי השפת גוף שלו, המבט שלו, הכוונות שלו, שהוא מתעניין בדרך, ואני רוצה לראות גם איך הוא מגיב לכל מיני דברים שקורים בדרך, כמו זו פונו שחותך אותו למשל. ואחרי שראיתי שהוא היה רגוע ושקול והגיב בצורה מאוד מאוד רגועה, באותו הרגע שאני הבנתי שאני בידיים טובות, אני מפסיק לבדוק אותו. ומה אני הופך להיות? אני הופך להיות רגוע ולהתמסר. עכשיו, אפשר להגיד כל הלקוחות שפונים אליי, שהם רוצים לפתור את הבעיה של הכלב. לדוגמה, הכלב נגיד, רואה חתול, משתולל, משתגע, חייב לרוץ אל החתול ולתקוף אותו, או להגיע אליו, לאו דווקא לתקוף אותו. אז באילוף, וככה אני נתקל בלקוחות שלי, מה שכל תשומת הלב זה על הכלב. אז הכלב רואה את החתול, משתגע, והבן אדם אומר לו, שב, שב, שב. זה בדיוק כמו שאתה תהיה במונית, אתה תראה את הנהג שלך הולך לעשות תאונה חזיתית, אתה צועק לו, תיזהר, והוא אומר לך, שב. מה שב? מה? אני לא קשור. עזוב אותי. תתרכז בכביש. זאת אומרת, אתה מבין? זה עבודה שונה לחלוטין. אני קודם כל לא אכפת לי בכלל עם הכלב שיושב, שוכב ועומד. זה לא מעניין אותי מה הוא עושה עם הגוף שלו. אותי מעניין מה הוא עושה עם המוח שלו. ואני רוצה מוח רגוע ומתמסר. לא דרוך, לא לחוץ, לא מחליט. כלב שרואה חתול ומגיב מיד, זה אומר שהוא נהג, הוא מחליט. אתה מבין?
אז איך בעל הכלב צריך להתנהג בסיטואציה כזאת?
בעל הכלב, בדיוק כמו שאתה רוצה שהנהג שלך יתנהג, שיש דבר מסוכן על הכביש. אתה רוצה שבעל הכלב, הבעל הכלב צריך להוכיח, להראות לכלב שהוא מודע לחתול, הוא מגיב לחתול, ולהבדיל מהכלב, הוא רגוע מהחתול.
אתה חושב שכלבים הם פשוט לא רגועים מהחתולים? בגלל זה הם...
לא, זה באופן כלל, אני אומר על מקרה ספציפי של כלב שלא רגוע מחתולים.
הבנתי, אוקיי.
כדי ללמד אותו איך כן להיות רגוע מחתולים, אנחנו לא צריכים להעניש אותו על עצם ההתרגשות. אנחנו צריכים להראות לו דוגמה אישית, להראות לו, כן, כן, אני ראיתי את החתול הזה, אני יודע שהוא פה, אני מגיב אליו, אבל לא כמוך. שים לב איך אני מגיב אליו, אני מגיב אליו ברוגע. ואתה, בגלל שאתה הנוסע שלי, צריך להיות רגוע כמוני.
מה שאתה אומר בעצם, ש... זה תהליך שבו אנחנו הופכים להיות מנהיגים של הבעלי חיים שלנו, של הכלבים שלנו.
נכון.
והמנהיגות היא תלויה גם באישיות של האדם, לא?
כן, אבל אני מלמד כלים מאוד מאוד פשוטים שכל אחד יכול ליישם, כי מה שהכלב צריך, אוקיי, כלב כדי לסמוך על הנהג, כמו על הנוהג או הנהג, הוא צריך לדעת שהמנהיג שלו רגוע. אז מה תגיד לי? יש אנשים שהם לא רגועים, נכון?
נכון.
אני צריך גם שהוא יכבד את ההחלטות שלי.
נכון.
זאת אומרת, אני צריך להיות, הנהג צריך להיות סמכותי. אבל יש אנשים שהם לא סמכותיים. אז פה אני מלמד כלים. למשל, איך אני מוכיח לכלב שאני רגוע, גם אם אני לא רגוע, גם אם אני עצבני, גם אם אני כועס. ופה נכנס הטריק שאמרתי לך בתחילת השיחה שלנו, שכלבים חשים בשינויים ביוכימיים שמתחוללים בגוף שלנו. וההבדל הביוכימי בין אדם רגוע לאדם לא רגוע, זה אחוז החמצן שיש לו בדם. וזה למדתי כי אני מתאמן בשיטת ווים הוף הרבה שנים. וגיליתי שכשאנחנו נושמים עמוק, הכלבים, ולא משנה אם אני כועס עצבני או לחוץ, הכלב מבחינתו אני רגוע, והוא קל לו לסמוך. וזה עובד. אני פשוט מלמד את הלקוחות שלי איך לנשום, מתי לנשום, וזה פשוט עובד כמו קסם.
כן, זה מדהים כמה אנחנו, הפעולה הכי בסיסית שלנו, והפעולה הראשונית שלנו, מהרגע שאנחנו יוצאים מרחם ממנו, שזה נשימה, אנחנו שוכחים לתרגל את זה ביום-יום.
בדיוק. זה כל כך חשוב, וזה כלי עוצמתי כל כך, שיש אותו לכולנו זמין כל הזמן ובחינם, רק צריך לדעת איך להשתמש בו.
אוקיי. בוא לסיום השיחה, אני רוצה שתעשה לי את הרגיל. אני עכשיו בעל כלב חדש, מגיע לך עם דילמה מסוימת, אתה תגיד לי מה הדילמה. תן לי את כמה הנחיות הבסיסיות.
אתה מוכן לחזור? אני לא הבנתי את השאלה.
בוא נעשה את רגיל ככה למאזינים שלנו לקראת סיום. אני עכשיו מגיע אליך, עם כלב שאספתי מהכלבייה ביום שבת. הוא נראה מאוד נחמד. אני רוצה עכשיו להתחיל להטמיע אותו בתוך המשפחה שלי. בוא, תן לי את הכללים הראשונים להתנהגות, כדי שידע שאני המנהיג שלו, שהוא יודע שיש לו סביבה, שהוא יכול לסמוך עליה ולנהוג כלפיה.
אוקיי, עדיף אם היית למשל פונה אליי לפני יום שבת.
אוקיי, אז אנחנו לפני יום שבת, מצוין, אנחנו יום חמישי, ביום שבת יש המון ימי מסירת כלבים, ואנשים הולכים לאמץ כלב. אז בוא, תן לי כמה עצות לפני, איך אני מתאים את הכלב אליי, ואחר כך אני מתחיל...
אז קודם כל צריך לבדוק מבחינת רמת האנרגיה, שהכלב הוא יהיה פחות או יותר ברמת האנרגיה של בעל הבית, שלא יהיה ברמת אנרגיה הרבה יותר גבוהה, כי אז יהיה קשה לספק את הכלב הזה.
זאת אומרת, כלב שאוהב הרבה לצאת והרבה לנוע והרבה לרוץ ואני פחות, אז יש פה חוסר התאמה, שחוסר התאמה יכול להביא לחוסר הצלחה.
בהחלט.
אוקיי.
אוקיי, אז זה דבר ראשון, לפני שבכלל חשבנו לקחת את הכלב, לוודא שרמת האנרגיה מתאימה. הדבר השני, הרושם ראשוני, אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני, ואנחנו רוצים שכלב יכיר את הבן אדם דרך הוא שרח קודם כל לפני שהוא שומע אותו. Okay. רוב האנשים עושים את הטעות של יואו, איזה חמוד! וזה יכול להלחיץ את הכלב. כלב נולד עיוור וחירש. החוש הדומיננטי אצלו זה האף. הוא יודע להבדיל בין האחים שלו לפי חוש הריח בלבד כשהוא עיוור וחירש. לכן צריך לעשות מנהג שכל דבר חדש, דמות חדשה או חפץ חדש שמכירים לכלב, לשמור על שקט, לתת לו לסיים להריח אותו לגמרי. זה הדבר הראשון. הדבר השני, עוד טעות מאוד נפוצה, זה לקחת את הכלב מהכלבייה באוטו ישירות לבית. ובעצם הוא רואה בבית סוג של כלא אחר, הוא בא מכלא לכלא. אז מה שצריך לעשות זה הליכת להקה. אוקיי? אם הכלבייה מאוד רחוקה מהבית וחייבים לנסוע באוטו, אז כן, לנסוע באוטו, אבל לא מהאוטו ישירות לבית, אלא לעשות הליכה ארוכה ככל הניתן, להגיע למצב שהכלב יגיע, שירגיש את הדרך ברגליים שלו. כי כלב זה חיה להקתית נודדת, וזה מאוד טבעי לו לנדוד, אבל הם לא נודדים במכוניות.
זאת אומרת, גם אם לקחתי את הכלב מהפארק או מהעמותה כלשהי, אז לעצור מרחק מסוים מהבית, וללכת לכיוון הבית, שיכיר את הסביבה עוד לפני שהוא נכנס לבית שלנו.
כן, ואתה... צריך להוביל את הכלב ולעשות 100% מההחלטות. עכשיו, בגלל שאתה אוהב אותו ורוצה לטובתו, אתה עושה החלטות בשבילו, אבל אתה מחליט. ואני אתן לך דוגמה. למשל, אם אתה רואה קטן פיפיטרי, זה אותך לא מעניין, אבל את הכלב שלך זה יעניין. אם אתה מזהה את הפיפי הזה ואתה מביא אותו לשם שירחרח את זה, אתה מקבל נקודת זכות אצל הכלב שלך. הוא קולט או הוא יודע מה הדברים שחשובים לי. ולא ביקשתי ולא דרשתי והוא הביא לי את זה. נשארתי רגוע ומתמסר וקיבלתי מענה לצרכים שלי. וזה כבר שיעור ראשון חשוב וטוב. והליכת הלהקה, כמו שכלבים עושים בטבע, היא מחולקת לשני חלקים עם הפרדה מאוד ברורה ביניהם. זה לא טיול סטנדרטי. כשאני רואה איך אנשים מטיילים עם כלבים, רובם, לא כולם כמובן, אני קורא לזה שוטטות / השתוללות. אין פה הליכת מלהקה, אין פה מבנה, אין פה שייכות, כי... אין פה משמעות.
אין כלב, אבל יש לי גינה כלבים לאורך כמו הבית, ואני רואה שאנשים הולכים עם הטלפון ביד והכלב מאחוריהם.
אז כן, זה כמו, אתה יודע, אם הכלב מאחוריהם זה פחות גרוע, יותר גרוע שהכלב מלפניהם ועם הטלפון ביד.
אוקיי.
אבל בכל אופן, כשהנהג שלך עם טלפון ביד, אתה בתור נוסע מרגיש שאין לך באמת על מי לסמוך, ואתה צריך להסתכל ולבדוק, אתה לא תהיה רגוע. כדי שהנוסע יהיה רגוע, הנהג צריך להיות מרוכז בכביש. אז בעל הכלב, אסור שידבר בטלפון, הוא צריך להיות עירני לכל דבר, לשים לב, לראות איפה יש חתולים, איפה יש כלבים, איפה נוח לעבור, איפה יש צל, איפה יש שמש, איפה יש זבל על הרצפה. כל דבר כזה, הוא צריך לשים לב, והמטרה, שישים לב ראשון, כמו שבמכונית.
אני רוצה לשאול שאלה, נשמע לי כאילו, דרך גידול כלב, אם נוהגים בשיטה שלך, אנחנו יכולים ללמוד הרבה על עצמנו.
למה? ולהשתפר.
ולהשתפר.
ולהפוך לאנשים טובים יותר. כי אנחנו, אני מלמד להתאמן על כמה דברים. אחד מהם זה על האנרגיה הרגועה והסמכותית. כשיש בעיה, אתה פותר אותה בצורה רגועה וסמכותית. אבל כשאין בעיה, אתה צריך להיות רגוע ומרוצה. וזה חשוב מאוד להתאמן על זה של להיות מרוצה. ואנשים לא מרוצים. ואז הכלב מרגיש, אוקיי, שום דבר שאני עושה, הוא לא מרוצה.
אז בוא נסכם את השיחה. קודם כל, אתה אומר בגישה התנהגותית, אנחנו המנהיגים גם של הכלב. בעל החיים שלנו צריך לדעת שאנחנו מראים לו את הדרך, אנחנו משרים לו ביטחון, הוא צריך להרגיש את האווירה מאיתנו, יכול אפילו לנחש את רמות האנרגיה שלנו, וזה רמות החמצן שלנו. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה אומר, תנשמו. בכל פעולה שאתם עושים, תנשמו. כי זה חיוני גם לתפקוד השוטף שלנו, וגם לגידול כלבים בבית. אתה ממליץ על גידול כלבים בבית, אני מניח? אוקיי. אם אתם הולכים לאמץ כלב, אז לפני זה תעשו התאמה של מה אתם, מרגלי ההתנהגות שלכם, תנועתיים, לא תנועתיים, מה המרחב שיהיה לכלב, ותתאימו את הכלב מראש כמה שיותר לסביבה, כדי שיהיה כמה שפחות התנגשות. ודבר שלישי, הוא האחרון, ואולי הכי חשוב, לשמור על תקשורת מתמדת עם בעל החיים. הוא לא מנותק מהרגשות שלנו. לשמור על תקשורת, וככה גם להצליח בגידול וליהנות ממנו. אוקיי. תודה רבה, היה מרתק. הרעיון המלא איתך, גם המוקלט וגם הכתוב, יעלה מחר באתרים שלנו. צור, מה נאחל?
יש הרבה מה לאחל. שיחזרו החטופים.
שיחזרו החטופים ונזכה לנשום, שגם כולם נזכים לנשום.
אמן.
אמן. להתראות, ביי ביי.
להתראות, תודה.
קצת תקלות טכניות, אני מקווה שזה יעבור, אבל יאללה, רובי וטלטלים, טונה הוציא אלבום נפלא, והיה מדבר, שיר עוד יותר נפלא מתוכו.
בכיתי מול האצטדיון כי הובלנו 10-0 מול ההיגיון וכל מה שאמרו שאני לא אהיה זה כלום לעומת כל מה שאני היום כי כמה עשורים שלא ירדה דימה אבא שלי אמר לי אל תהיה ילדה קטנה בכיתי שידעו שזה בסדר לבכות עם את הגבר כי אם לא אנחנו סכנה בכיתי בגלל כל מי ששיחק ממלוכלך בכיתי כי הלך בכיתי כי חזרת וקשה וזה נפתח ואני לא יכול לחגוג כשבינינו זה מסובך אני בכיתי בכיתי כמו האנדלוסי בכיתי שיגידו איזה פוסי סוף 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 אני מספיק גבר כדי לבכות כמו כוסי אני הלכתי 40 שנה כי אנחנו לא נחים מי לשכוח איך להיות אחים כי כל מי שמריץ את העולם הזה הם סך הכל כמה גברים שלא בוכים בכיתי כי קיבלנו אהבה וחום מכל מגזר וצד אחי מכל מקום משמאל ומימין כולם עם הידיים אז אולי יש עוד תקווה פאק פוליטיקאי בכיתי כי הצמידו לי את הטייטלים אויב המדינה איש השנה על אותם תכנים כי חשבתי לעצמי איזה חתכת מסע וכי ידעתי מה יקחו לנו מסך נסע בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה כי לקהל לקח שיר להתאהב בי לי לקחו רק 40 שנה אני יותר דמעות מסכר כשנפץ אצלי הסכר תבקי מפה, אל תבקי עם את הגבר תוציא הכל, בוא נשטוף את כל העבר והאהבה היא כמו פטיש על המנול תן לי מייק, אני אוריד את המבול ניר תבקייתי
שלום למתי, מה שלומך?
שלום, שלום, אחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים טובים. מתי אב לבן בת?
אבא של רני בן שנתיים וחצי.
רני בן שנתיים וחצי, במעון הדרים בכפר סבא.
נכון.
מה הסיפור? בואו תרחיב לנו קצת. מעון הדרים הוא מעון שיקומי בכפר סבא, ואתם קיבלתם הודעה שאין?
שבעצם הגן הולך להיסגר. המעון הולך להיסגר. אז ככה, הבן שלי... הוא מאובחן על הרצף האוטיסטי, הוא אובחן לפני כמעט שנה בעצם, ובעקבותיו בעצם שובצנו למעון הדרים בכפר סבא. עכשיו אני יכול באמת לבוא ולהגיד שמדובר באמת במעון יוצא דופן באיכות שלו, אוקיי? זה באמת, יש שם צוות שהוא... באמת, לא ציפיתי שיהיה לנו כזה צוות במעון הזה. מבחינת ההכלה, הרגישות כלפי הילדים.
כמה, איזה גילים וכמה ילדים יש שם במעון?
עד גיל שלוש. וכמה? עד גיל שלוש.
וכמה ילדים באים לשם כל יום?
אז בעצם במעון משובצים, יש שתי כיתות, כל כיתה בת 10 ילדים. שיש אופציה באמת לבוא ולהגדיל את זה, שזה יהיה גם 30 ילד.
אוקיי, ואיך, בסך
הכל במעון.
ואיך הביקוש?
מאוד גבוה. אני חושב שמיותר לציין שיש ילדים שמקבלים את האבחונים במהלך השנה, אפילו לקראת סוף שנה, וכל הזמן יש דרישה. זאת אומרת שעכשיו לבוא ולסגור את המעון הזה, בעצם מדובר בטלטלה ו... מכה מאוד גדולה, לא רק לבן שלי ולילדים שנשארים בגן, אלא בעצם לילדים שעדיין לא קיבלו את האבחון שלהם ואמורים לקבל אותו ויחפשו מעון לשנה הבאה. לצערנו, המצב של החינוך המיוחד בארץ הוא לא הכי מזהיר. יש לא מעט ילדים שנאלצים לצערנו להישאר בלי מסגרת במהלך השנה. ולסגור מעון כזה ש... נותן את המענה.
מה הסיבה בעצם? כי זה מעון, אני מניח, תחת פיקוח של משרד הרווחה, או...
תחת פיקוח של משרד הרווחה. עכשיו...
הוא מופעל על ידי חברת עמל.
עמל ומעבר.
עמל ומעבר, כן.
המעון בעצם מופעל על ידי חברת אדנם בעבר, והיום הוא עבר, במהלך השנה הוא עבר לבעלות עמל ומעבר, ובעצם בשורה התחתונה הסיבה לסגירה של המעון זה סיבה כלכלית. ניסינו לדבר עם המנכ״ל של החברת בת, של החברה, ומר רודי ליפשיץ, ועשינו איתו איזשהו שיחת זום, הוא סבר לנו שכביכול הוא כן מוכן לבוא ולשלם את הסחירות על המבנה הקיים שבעצם זה נמצא. ואם הוא לא מוכן, סליחה, שהוא לא מוכן לשלם את הכסף על המעון שהוא נמצא בו כרגע, ואם נמצא חלופה, תימצא חלופה אחרת, אז הוא כן ישלם את הדמי שכירות.
זאת אומרת, הוא מוכן להמשיך לתפעל, אבל במבנה אחר, או בלי לשלם שכר דירה, או שכר דירה מופחת.
כן, כן, כן. הוא גם אמר שכביכול יש שם את הסיבות של בטיחות, שהפיקוח לא אפשר את המעון, או ומסיבות כאלה אחרות בטיחותיות. עכשיו אנחנו מבדיקה שלנו שבדקנו המעון פועל תחת כן אישור של הפיקוח, מבחינת הפיקוח אין בעיה להפעיל, להמשיך ולהפעיל את, את המעון. זאת אומרת שאנחנו לא באמת, אנחנו כהורים לא, לא יודעים מה, לא ידענו באמת מה הסיבה לזה שהוא רוצה לסגור את המעון. ובסופו של דבר התברר לנו שמדובר באמת בשיקולים כלכליים, ואנחנו באמת רוצים לרתום את מי שאפשר.
אבל רגע, יש לי שאלה, אין להם איזו מחויבות חוזית מול משרד הרווחה לבוא ולקיים את המעון תקופה מסוימת, צריך קונקרטית תמיכות, ואין שם שום מחויבות כזאת?
שמע, בסופו של דבר, מי שלוקח את ההחלטה, החוזה כביכול, החוזה שכירות במעון שהוא נמצא בו כרגע נכון לעכשיו, החוזה נסגר, אוקיי? זאת אומרת, הוא כן מוכן לשלם סכום מסוים של שכירות,
אבל לא על מה שאמור להיות שם.
לא על מה שקיים.
וענייני הבטיחות.
וענייני הבטיחות, יש אישור של המפקחת ולפתוח, אבל הוא עדיין לא מוכן למרות שיש את האישור הזה.
אוקיי.
אוקיי, עכשיו...
פניתם לעיריית כפר סבא, ומה הייתה התשובה שלהם?
הם, יש להם מעון של אלוטף, אוקיי? והם כביכול דואגים לתושבי כפר סבא בלבד.
קודם כל, זה לא חינוך חובה גילאים אלו, אז אני מניח שעירייה זה עניין של רשות, האם...
נכון, נכון.
אוקיי.
נכון. עכשיו...
והמעון הקיים, הוא יכול להכיל את כל... בוא נתחיל עם תושבי כפר סבא, הוא יכול להכיל את כל הילדים תושבי כפר סבא שזקוקים למעון יום לחינוך מיוחד?
אני לא חושב שאפשר, כי שוב, יש ילדים שמאובחנים גם תוך כדי שנה וצריכים לעבור את המסגרת הזו, וזה עובדתי שיש ילדים שנשארים בבית כי פשוט אין להם מסגרת. אז עכשיו לבוא ולסגור את המעון הזה, זה באמת עוול.
אז אתם אומרים שעיריית כפר סבא אמרו שהם קודם כל דואגים לתושבי העיר, ואיזה עוד תשובה הייתה להם?
כן, זה מה שנאמר לנו, וצר לנו.
מה עושים? מה עושים כדי שהגזירה הזאת תחלוף מן העולם? כי נשמע לי ממש, סליחה על המילה, נשמע לי מטומטם. יש מקום, אתה מתאר את המקום בתור מקום, מסגרת חינוכית טובה לילדים.
נכון.
שמקבלים את המענה לצרכים שלהם, ולפי המספרים שאמרת, זה גם מסמרת מאוד מכילה, 20 ילדים סך הכל, זה יחס, אני מניח, נהדר בין מטפלים לבין ילדים, שקבלים לתשומת לב הפרטנית, וזה גיל סופר קריטי, זה גיל שבו אפשר להשפיע, אני מניח, לא שאני איש חינוך גדול, אבל אני מניח שזה גיל קריטי להשפעה עתידית על הרגלי התנהגות.
בוודאי, בוודאי. שמע, יש שם... במעון שאנחנו נמצאים בו, יש צוות פרה רפואי מלא. זה משהו שכבר כמעט, אתה לא תמצא במעון אחר שיש את הצוות הפרה רפואי מלא, שלא מתחלף, זה צוות אורגני. זאת אומרת שגם ברמה של ההיכרות זה מאוד חשוב בשביל הילדים, ואין את זה במקומות אחרים. עכשיו, אנחנו גם ניסינו להגיע באמת לעיריית כפר סבא, ולא היה שם באמת מענה. אותו דבר בדרום השרון, שדווקא עכשיו כן גילינו שיש איזשהו מכרז, אבל מר רודי ליפשיץ לא מוכן לגשת למכרז, למרות שיש מבנה קיים, מוכן רק פשוט להעביר את הצוות איכשהו מלא, ולהמשיך בטיפול של המעון.
ומה הצוות? הצוות רוצה להמשיך לעבוד, אני מניח.
בוודאי, בטח.
וגם הצוות הולך לאבד מקום העבודה שלהם, אם לא נסגר.
בוודאי, בוודאי.
אז יש לנו ככה, יש לנו קהל, לא לקוחות, יש לנו צוות, מבנה יש או אין, אפשר להמשיך לעבוד במבנה הזה אם שכר דירה יהיה ראוי או ש...
בוודאי,
אוקיי.
בוודאי. יש לנו... מכרז עכשיו שבדרום השרון שנפתח בצור יצחק.
ויש לנו חברה שמעיינת שיקולים כלכליים המעל ומעבר, מקווה שאתם מאזינים ונפנה אולי גם לדברות שלכם, אתם מוכן להסביר לעומק למה אתם לא מוכנים להמשיך להפעיל את המעון. חברה נקית עם בתי אבות, עם בתי חולים, נראה לי שלא זה מה שישבור אותם. ויש לנו פה רשויות מקומיות שאומרות, תקשיבו, זה לא שלא מענייננו, אבל כרגע זה לא בסמכותנו,
לא בראש מעיינינו.
לא בראש מעיינינו, כן, לא בראש מעיינינו, אז שיתכבדו וימצאו פתרונות לבד. נשמענו, איפה אתם גרים?
אנחנו תושבי צור יצחק.
אוקיי.
ובאמת, באמת, אני חייב לבוא ולהדגיש את זה. הבן שלי, בשנה שהוא נמצא שם, עבר שינוי שהוא עצום. הוא עבר מילד שבקושי מתפקד לילד שפורח היום. יש לי דבר אחר בבית. באמת, זה, שוב, זה צוות ומעון מכילים, אוהבים, זה נותן לנו מענה מעבר לשעות הפעילות של הגן, זה לא מובן מאליו.
החברה, מה לא מעבר, רוצים להמשיך להפעיל את המעון? הקבעה של המבנה זה...
הרושם שלנו זה שהם לא רוצים להמשיך
להפעיל. כי זה נשמע כמו המון תירוצים למה לא להמשיך, המבנה לא מתאים, הבטיחות, נשמע לי שפשוט לא רוצים להמשיך, אז...
הם לא רוצים, יש לנו, שוב, יש לנו תעודים בוואטסאפים שהם הודיעו כבר על הסגירה של המעון, שהם לא רוצים להפעיל את המעון. כאילו, זה באמת...
אז אני קורא גם למי ששומע אותנו וגם עוסק בניהול מסגרות לחינוך מיוחד. יש לכם פה הזדמנות נהדרת להרים את הכפפה, להרחיב את העסקים שלכם ולמצוא פתרון בשיתוף ההורים.
כן, כן, בוודאי. שוב, זה אפשר לארגן איזה... אם מישהו באמת שומע, אני פונה לכל מי ששומע.
למה בעצם התחלפה אבל חברה מפעילה תוך כדי?
לא הבנתי, סליחה.
אמרת שחברה מסוימת התחילה להפעיל את המון ואז עבר למעלה ומעבר. למה הייתה תחלופה?
למה הייתה תחלופה? אני לא יודע למה. Okay. זה פשוט החברה שהנוכחית קנתה את, את הזכויות לתפעול על המעון עצמו. למה אני לא יודע.
Okay.
אבל שוב, כאילו, זה פשוט הילדים פה והצוות נופלים בין הכיסאות, וזה מקומם מאוד.
אוקיי. טוב, אני מקווה שנמצא פתרון. אנחנו נעשה את הכל כדי לסייע לכם. וחבל, כאילו זה גיל קריטי, חבל שילדים לא התחנכו במסגרת הראויה עליהם. תודה מתי, ואנחנו נמשיך ללוות את הסיפור.
תודה רבה לכם.
להתראות, ביי ביי. מאיר בנאי, מנגינת הדודים.
היה זה בוקר יום ראשון, העיירה עוד ישנה, והוא ממשיך ושר, שר מול חלונה. נזכר איך הוא וחבריו ישבו בבית קפה קטן, כשהיא יצאה לרחוב סופה על ים. ליבו כמעט הפסיק לפעום, הוא התאהב בה במקום, כשהיא שלחה אליו מבט העולם שתק. עכשיו כמעט חצי שנה שהוא עוד שר אל חלונה, והיא סגורה אליו, דלת נעולה. ואז בליל ירח חם, מהעייפות כמעט נרדם, נדלק האור שבחדרה. הקסם המתוק חלף, מאז נדלק אותו האור שם בחלונה. גם אהב אותה, את יופיה, את האור ביסה.
לפתוח לי את המיקרו, מרוב התרגשות. כמה אהבה, שלום מדבר ראם, מה שלומך?
שלום.
תקשיבי, היום הזה היום הכי משובש.
לגמרי, ביום הכי משובש.
היום הכי משובש.
לגמרי.
בוא נתחיל מההצהרות האישיות שלי, אני יכול, כי אמרתי, מי אני אדבר? מי אני אדבר?
מי
יקשיב לי? מי יקשיב לי? הרבה יקשיב, אבל מי יוכלתי את המענה? הכל בסדר. מי יכול לקח? אז היום בבוקר הייתה לי שיחה עם נציגה של לקוח, שצי בעיה ביד, היה כבר מסומד באקסל שלי, היה אומר, זה נעול על איקס, טק, 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 טק. שנה אני עובד עליו.
נו.
פחות רוצה. ביאס אותי, ניסיתי למצוא פתרון ככה, אם זה פתרון ככה, אז אמרתי, שחרר. אתה שמעת לו, שמעת אותו כך, שמעת אחר, אתה לא יודע מוכן לשמוע אותו לו, שחרר. ואז היה לי המון נושאים היום, היה לי איזה 6-7 איתמים לתוכנית, וכולם ירדו. זה לא יכול, זה יכול. ישבתי פה עם המחשב שלי 5 דקות לפני השידור, והיה לי 0 אייטמים. אוקיי? היו לי 2 שיחות נהדרות. ועכשיו את הגעת גם, אומנם הגעת באיחור, אבל לא הגעת באיחור אף פעם, כי עצמו נוכחות שלך היא פה. עכשיו אנחנו נתקלים בחיים שלנו, בהמון סיטואציות כאלה של בריקס לפרצוף.
זה מדהים, כי אני באתי ואמרתי, רציתי להגיד לך היום, שיש ימים כאלה, שאיך שאתה קם בבוקר, אתה יודע שאתה צריך לחזור לישון. כאילו, תשאר במיטה יותר טוב, יש ימים כאלה.
אני לא יודע לישון, זה בעיה.
לא, אבל היום גם לי היה יום כזה. וכאילו, כל דבר, איך אתה... כל דבר משתרי. היה מלא דברים היום שבלטמים וכל מיני... כן. אז אני רוצה להגיד לך משהו שאני חשבתי על זה.
כן.
שבדרך כלל שקורים לנו דברים רעים, אנחנו נופלים. זאת אומרת, אנחנו צריכים פיצוי רגשי. ואז או שזה נופל באוכל, או שזה נופל בקניות, כאילו אימפולסיביות כאלה, כי אנחנו צריכים לפצות את עצמנו, או גם וגם. אז החוכמה, שזה באמת להיצמד כמה שיותר ללוז, כדי לא, כאילו לדברים קבועים, כדי לא ליפול, קודם כל להכיר בזה. אבל אני רוצה להגיד לך שבאמת, אחד הדברים שעשיתי היום, כי הבנתי שכבר הכל כבר מתחיל להשתבש לי, זה כל מה שהוא... שאפשר לדחות, דחיתי. כאילו, גם לי היה אמור להיות לי בלוז היום, כל מיני פניות לאנשים שכאילו כדי, אתה יודע, לקדם שיתופי פעולה וזה, ראיתי שזה לא, זה יום לא טוב.
האנרגיות לא באות.
לא טובות האנרגיות.
אוקיי.
אז כל מה שיכולתי לדחות, דחיתי.
אוקיי.
ותקשיב, וגם היום הזה ייגמר.
אז אני אגיד לך משהו. כשאני נתקל באתגרים כאלו, שמישהו אומר לי, לא, מה שאני מאוד רוצה לא קורה. הפיצוי שלי הוא לא בקניות, הוא לא באוכל, כן, אתה אוכל כן, אבל לא קשור אני אוהב לאכול. הפיצוי שלי הוא בלהגיע להישג חדש, להגיד, אוקיי.
וואלה, יפה.
זה לא, את זה כן.
מדהים, אז איזה הישג חדש שאתה עושה היום?
תראי, קודם כל, תוך כדי שידור, הוא מתקשר אליי מישהו שגם... הרבה זמן אני מחכה ממנו לתשובה, ואני מקווה שתשובה חיובית, אם מתקשר אליי, את כנראה משהו טוב. אז כתבתי לו, אני אדבר איתך אחרי השידור.
יופי.
אז זה יקרה פה. דבר שני, את האישה שאפתנית?
מאוד.
כמה שאפתנית?
אני חושבת שאני מאוד שאפתנית, לאור כל מה שאני עושה בשנים האחרונות.
אוקיי, עכשיו...
זה השריר שפיתחתי, האמת.
אוקיי. את שאפתנית וריאלית או שאפתנית וחולמת?
וואו. אני מאוד ריאלית, אבל אני, יש לי חלומות מאוד גדולים.
אוקיי. ואת נסה לגשר ביניהם, בין החלומות לבין הריאליות?
כן.
אוקיי, ואת מודעת לזה שלפעמים תגיע רק לאמצע?
כן.
מעולה. אז השבוע היה אירוע כדורסל. לא, הצפה בכדורסל,
לא.
מבינה בספורט.
זה
מצוין.
לא.
מצוין, טוב שאת לא מבינה. יש אדם בשם עופר ינאי, באמת איש מדהים. הוא יזם אנרגיה מתחדשת שבנה חברה, הוא התחיל בפז'ו 205 חבותה, שמחר זה משהו לקיבוצים, והחברה שלו שווה יותר ממיליארד דולר, שקל, יורו, אבל יותר ממיליארד, אחד מהם. באמת, חברה פנומנלית, הונפקה, ערכים אמיתיים, לא תגידי ערכים של פיקציה, אבל הוא רוצה יותר. הוא רוצה יותר. הוא קנה קבוצת כדורסל לפועל תל אביב, והשקיע שם המון כסף. התחלס למאבקים מול האוהדים, כי הוא קצת שחור, כי הוא לא אשכנזי, והפועל תל אביב זה לא מסתדר להם. הוא מרעננה והוא דתי, ושום דבר שאני לא מסתדר.
בקיצור, לא מסתדר כלום.
אבל הוא אמר, אני אביא את הקבוצה הזאת לכאן. הוא השקיע המון כסף, וקנה את השחקנים הכי טובים, ואת המאמן הכי טוב, והצליח וזכה ביורו-קאפ. והמטרה שלו הייתה לזכות באליפות ולנצח את מכבי תל אביב. כי זה היה כאילו האברסט שלו, היעד האולטימטיבי. והשבוע הפסיד, לא עלה לגמר של האליפות. ואני שמחתי. אני סליחה על ה... זה לא שמחה לעיד, אבל היה שום משהו ביוערה של אני אכבוש את כל הפסגות. אמרתי, תחטוף כפה קטנה לפני, תעשה עוד קצת מהדרך לפני שתגיע לשם. ולפעמים אני מרגיש את הכפה הזאת על עצמי. אז לא שמחתי לעידו, אלא אני מכיר את התחושה של הכפה הזאת, שאתה מגיע לאיזה מקום ומתקרב אליו, אתה חוטף את המכה ואז אתה אומר, רגע, לרדת למטה, לא עוד למעלה.
אני היום משתדלת, טוב, זה לא קשור לזה, אבל אני משתדלת היום להיות במקום אנרגטי אחר של פרגון. כי אני מבינה שזה, שאחר כך זה חוזר אליי.
אה, פרגנתי לקבוצה השנייה. לא, כי מישהו הפסיד, מישהו ניצח.
כן.
אני פרגנתי לקבוצה השנייה, כי גם המהלך היה מהלך פנומנלי.
אבל תמיד אנחנו צריכים לפרגן לא על התוצאה, אלא באמת על המאמץ ועל הדרך ועל ה... וזה שוב, ואתה יודע מה? אני דווקא בעד שאנשים ישאפו.
אה, בטח.
בטח. ואני דווקא אוהבת את זה. איך אומרת לי תמיד חמתי? זה לא חוכמה שבן של רופא יהיה רופא, זה חוכמה שבן של הגר יהיה רופא. זאת אומרת, אני דווקא אוהבת להסתכל על אנשים שהתחילו בלי כלום ועשו את זה. וזה יפה בעיניי. יש כאלה, מה לעשות? זאת אומרת, יש כאלה שבאמת לא נעים להיות לאדם כי השם מזורחת להם במקומות, כן.
יש לי ככה בסיפור, אנשים כאלה להכיר.
נכון, אבל אני מתה על זה, כי אתה יודע, כי זה האנשים שמהם אנחנו לומדים, אנחנו צריכים ללמוד לאנשים כאלה. אם הם עשו את זה, גם אנחנו יכולים, ולכן זה השראה, ואיך גם דיברנו על זה שבוע שבר, גם כישלון זה השראה, וצריך לדעת איך לצאת ממנו, וגם היא אומרה, אנחנו נצא, ומחר שוב תזרח השמש, ונהיה יום חדש, עם אנרגיות חדשות, והכל בסדר.
אוקיי. אז מה אנחנו זכמים להיום, שגם ביום רע, לא רע, אם אתה יכול להמשיך לישון במיטה,
תשאר במיטה.
תשאר במיטה.
ברגע שאתה יכול, תסגור עניינים.
תסגור עניינים. אחר כך, את אנטי דחיינות, אבל לפעמים את אומרת, יש דברים שלא בכוח.
לא, לא, לא. כשזה לא הולך, לא בכוח. אתה לא הולך נגד. נגד היריב.
נכון.
אם היריב זה יקום, אתה לא הולך נגד.
בכל זאת, הגעת לשידור היום, לא ביטלת אותו.
לגמרי.
מי הולך להתארח אצלך, ומי את הולך לשוחח?
לא, היום אנחנו, אני לא יהיה לי אורח. היום אני הולכת לדבר על איך להתמודד עם הלוואות, כי אחד הבעיות הכי גדולות אצל אנשים, אצל משפחות שגורמות למצוקה כלכלית, זה החזר הלוואות גבוה. אנחנו הולכים לדבר איך לפתור את זה, איך באמת אפשר להוריד החזרי הלוואות גבוהים.
אני טיפ אחד קטן לפני שאבנר הורג אותנו.
בעיקרון, וואו, אני לא יודעת מאיפה להתחיל, התקלת אותי עכשיו. בעיקרון, הדבר הכי חשוב, הכי חשוב, זה לעבוד עם תקציב. זה יעזור לכם לפני שאתם, כשאתם, לא, הטיפ הכי חשוב, תבואו להקשיב לתוכנית, כי זה נורא נורא...
בסדר, אז הטיפ הכי חשוב הוא עוד 10 דקות. ענבר אם, סקיני מינוס, התוכנית הכלכלית, שתעשה לכם סדר והיגיון בניהול הכסף שלכם. ענבר, תודה רבה שבאת.
באהבה, תודה רבה שהזמנת אותי.
להתראות, ביי ביי. ותודה לכם שהקשבתם, יום חמישי הבא נהיה פה. שבוע הבא נדבר רק על ועידת הנדל"ן שלנו, כי היא הולכת להיות פנטסטית, באמת. אני אומר לכם, כל יום אני שומע על עוד מהאורח שמגיע, אבל עוד חברה שנכנסת לשיתוף פעולה, היא הולכת פנטסטי. אז זה שבוע הבא, ועידה בשמיני לשביעי. להתראות, תודה רבה על ההזנה.
התקלת אותי עם הטיפים וזה לא... רגע, זה שזה שם למטה. כן, אני מוכנה ומזומנה. כן, אני גם רואה שהוא נופל, שם משהו, רגע, אני...
מה קרה למחשב?
סתם, את הגלת אני אמרה איך פה משהו כי אמר טוב, כנראה הזיז את זה ואז משכת את המסך.
נעזור לך מכאן.
איך אפשר דרפה לא היה שכיר ויכול לפתור אותו?
תראי איך זה עכשיו?
צריכה את זה מול העיניים. אין לך את המחשב.
מסך גדול.
נפלא.
בסדר,
נכון?
סגרתי פייסבוק. סגרתי פייסבוק, שמתי מצגת.
המוזיקה לא שמת. מוזיקה לא שמת.
נכון, כאילו טוב.
אלי תשוקתי בכך אשקי באהבתי לך ליבי וחיליותיי לך רוחי ונשמעתי לך ידיי לך רגליי וממחי תכונתי לך עצמי לך דמי ואורי עם גבייתי רוחי לך כוחי ומבטחי ותקוותי תפלתי לך אזעק לך אדבק עד שובי לאדמתי עזרה בצרה, היה עזרי בצרתי